שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קט"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. מאוד כדאי את השיעור הזה לראות דווקא באתר עצמו עם הסרטון של השיעור. בסרטון יש ציורים שממחישים את היחסים בין הקרובים השונים שבדף. אנחנו מתחילים במשנה קצת מתחת לאמצע עמוד א'. המשנה עוסקת בסדר הירושות ומחדשת שני דברים, על הראשון דיברנו די הרבה כבר, השני יהיה חידוש. רק לפני שנתחיל נזכיר שוב את סדר הירושה שראינו עד עכשיו בפרק. קודם כל נותנים את הירושה לבן של הנפטר, אם אין לו בן אז לבת, אם אין לו ילדים בכלל אז לאבא, אם אין אבא אז לאחים, ואם אין אחים אז לדודים של הנפטר. ככה למדנו עד עכשיו. עכשיו אומרת המשנה, כשאנחנו בודקים את היורשים של הנפטר, אנחנו לא רק בודקים את היורשים עצמם, אלא בודקים כל יורש ואת כל הצאצאים שלו. ורק אם אין לו צאצאים, אז אנחנו עוברים ליורש הבא בתור. כלומר, דבר ראשון נבדוק אם יש לו בן, אם היה לו בן והוא נפטר, נבדוק אם לבן הזה היו צאצאים, ככה נבדוק עד סוף כל הדורות, אם אין שום צאצאים, אז נעבור לבת. נבדוק אם לבת יש צאצאים, אם לה אין שום צאצאים, נעבור לאבא. אחרי האבא נעבור לאחים. אם אין אחים וגם להם אין צאצאים, אז נעבור הלאה וכו'. ויכול להיות מצב שבו למשל לנפטר יש נכד של נכד, והוא יהיה קודם לאח שלו. כי הנכד של הנכד בא מכוח הבן של הנפטר או הבת של הנפטר, והילדים של הנפטר קודמים לאח של הנפטר. כלומר, לא משנה לי מה הקרבה בפועל אל הנפטר, אלא משנה לי מאיפה הגעת אל הנפטר. כלומר, דרך איזה צינור אתה מקושר אל הנפטר. אז זה דבר ראשון, וכבר למדנו על זה, וקראנו לזה שיש גם ירושה בקבר. כלומר, גם אם אותה בת שדיברנו עליה נפטרה כבר, היא יורשת מהנפטר, והיא מורישה את זה לצאצאים שלה. אותו דבר, אח של הנפטר יורש, מעביר את זה לצאצאים שלו, וככה גם בכל היורשים. והמשנה מסכמת את זה בזה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצאי ירחו, קודמין. כלומר, לא רק הוא, אלא בודקים גם את כל הצאצאים שלו. עכשיו מסיים את המשנה במשפט הבא, והאב קודם לכל יוצאי ירחו. האבא תמיד קודם. מה הכוונה שהאבא תמיד קודם? באופן פשוט זה אומר שילדים לא יכולים לרשת לפני אבא שלהם, חוץ מהילדים הישירים של הנפטר. ואז יוצא שזה ככה. יש את הנפטר, הולכים לילדים שלו, בן בת, אחרי זה לאבא שלו, אחרי זה לאחים שלו, אז פה האבא היה באמת לפני הילדים שלו, שזה האחים. אחר כך לא הולכים ישר לדודים, כמו שתמיד חשבנו, אלא מחדשת פה משנה שקודם כל הולכים לסבא של הנפטר, שזה האבא של האבא, ורק אז הולכים לילדים שלו, שזה הדודים של הנפטר, כלומר האחים של האבא. אז זה באופן פשוט, הוספנו כאן את הסבא. אז מה שיצא לנו מהמשנה הזאת זה דבר ראשון, שתמיד בודקים את היורשים ואת הצאצאים שלהם, ודבר שני, תמיד האבא קודם לבנים, שבינתיים זה מוסיף לנו רק את הסבא, עוד מעט נראה שזה מוסיף לנו גם את האבא של הסבא ואת הסבא של הסבא וכן הלאה, זה נראה בגמרא. אז זה היה המשנה, עכשיו נראה את הגמרא, בגמרא נראה שני דיונים עיקריים, דבר ראשון המקור לכל מה שאמרנו עכשיו, דבר שני יהיה סוג של הברה של מה שאמרנו. אז קודם כל המקור, הגמרא מביאה ברייתא, שהיא דורשת את המילה אין. בכל סדר הירושות כתוב, ובן אין לו, ועברתם את נחלותו לביתו, ואם אין לו בת, וכולי תמיד כתוב אין, והגמרא מבינה שהיה אפשר לכתוב אין בלי יוד, למה כתוב עם יוד? בשביל לדרוש כמו המילה עיין, כלומר תחפש. כלומר אל תבדוק רק את היורש הישיר, אלא תבדוק גם את הצאצאים כלפי מטה. עכשיו, שורה ראשונה בעמוד ב', הברייתא מוסיפה לנו עוד חידוש גדול. מה קורה אם בדקנו את הצאצאים של הנפטר ואין, את הצאצאים של האבא של הנפטר ואין? מה עושים עכשיו? אומרת הברייתא, אנחנו עולים בדור אחד. כלומר, מבחינתנו, אם אין צאצאים לנפטר, נתייחס לאבא של הנפטר כאילו הוא הנפטר, ובדקנו לו את הצאצאים, אז עכשיו גם נבדוק לו את האבא ואת הצאצאים של האבא שלו, שזה בעצם האחים של האבא של הנפטר, כלומר הדודים. וכמו שאם לנפטר אין צאצאים, התייחסנו לאבא כאילו הוא הנפטר, ובדקנו כלפי מטה וכלפי מעלה, אז אותו דבר, אם לאבא אין צאצאים, אז מבחינתנו הסבא הוא כאילו הנפטר, ובדקנו לו כלפי מטה, אז עכשיו גם לו נבדוק כלפי מעלה, ונעלה בעוד דור. ואם גם לו אין צאצאים, נעלה בעוד דור, ונבדוק את האבא שלו ואת הצאצאים של האבא שלו וכן הלאה, ונעלה עד למעלה עד שנמצא מישהו, אפילו עד שנגיע לאחד מבני יעקב, למשל ראובן. והברייתא קוראת לאותו חיפוש כלפי מעלה נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. למה דווקא עד ראובן? למה לא עד יעקב אפילו? מסבירה הגמרא, כי לא סביר שלא נמצא שום יורש בכל השבט עד ראובן, כי אז זה בעצם אומר שכל השבט הזה נמחק לגמרי, וזה מקובל לנו שזה לא יכול לקרות. לפני שנעבור לנושא הבא, רק נעיר שלפי לפי מה שלמדנו עכשיו, יוצא חידוש מעניין על איך להבין את הירושה של האחים והדודים של הנפטר. יוצא שהם לא יורשים את הנפטר בגלל שהם קרובים לנפטר, אלא פשוט בגלל שהם בנים של האבא של הנפטר, או של הסבא של הנפטר, או של האבא של הסבא של הנפטר וכן הלאה. כלומר, אנחנו מתחילים את החיפוש אחרי יורשים מהנפטר כלפי מטה על הילדים שלו. אם אין כלפי מטה, הולכים כלפי מעלה על האבא, וממנו שוב כלפי מטה בודקים את הצאצאים שלו, שם נכנסים האחים של הנפטר. אם לא אין, אז הולכים עוד דור אחד למעלה ובודקים את הצאצאים שלו, ושם נכנסים האחים של האבא, כלומר הדודים של הנפטר, וכן הלאה כלפי מעלה עד ראובן. אז מה שכתוב בתורה, אחים ודודים של הנפטר, וחזל הכניסו לשם את האבא, ועכשיו למדנו שהם גם הכניסו את הסבא, זה כי בעצם האחים והדודים הם תלויים בזה שהאבא והסבא יורשים לפניהם. אז זה היה הנושא הראשון, החיפוש כלפי מטה וכלפי מעלה של היורשים. עכשיו נושא שני, שורה שלישית בעמוד ב', הוא נושא שיוצא באופן ישיר מהמשנה שלנו. מה קורה אם לנפטר יש שני ילדים, בן ובת? והבן נפטר, אבל יש לו בת. אז יוצא שיש פה שתי בנות אחת מול השנייה. מי קודמת, הבת הישירה של הנפטר, או הבת של הבן של הנפטר? אז לפי המשנה שלנו, תשובה ברורה. הבת של הבן של הנפטר קודמת לבת של הנפטר. כי הרי הבן קודם לבת, ואמרנו שלא רק הבן קודם, אלא גם כל הצאצאים שלו קודמים. לכן הבת של הבן שבאה מכוח אותו בן, היא קודמת לבת הישירה של הנפטר. כי זה לא הולך לפי קרבה, אלא לפי הצינור שלך אל הנפטר. אז זה ברור לפי המשנה. אבל הצדוקים חלקו על זה. והם אמרו ששתי הבנות האלו ירשו בשווה. אז רב הונה בשם רב רצה להרחיק מדעת הצדוקים, שורה שלישית בעמוד ב', לכן הוא אמר שאפילו כתקנה זמנית אסור לתקן שנעשה כמו הצדוקים. ככה מסביר התוספות את מה שרב הונה אמר. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמתארת ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי לבין זקן צדוקי אחד לגבי הנושא הזה. אז הזקן הצדוקי הסביר למה הם חושבים את מה שהם חושבים. הם עושים קל וחומר, כשהקל וחומר שלו בנוי על ההנחה שהירושה נקבעת לפי הקרבה או המרחק בדורות מהנפטר. אז הם אומרים, אם הבת של הבן, שהיא שתי דורות אחרי הנפטר, יורשת אותו, אז ברור שגם הבת של הנפטר יורשת אותו, ולא יכול להיות שהבת של הבן, שהיא רחוקה יותר, תהיה קודמת לבת הישירה, לכן שתיהם ירשו בשווה. זה דעת הצדוקים. רבן יוחנן בן זכאי עונה לו שתי תשובות. תשובה ראשונה, אז כן הצדוקי ידחה, תשובה שנייה, הם יקבלו כנראה. אז תשובה ראשונה מוכיח לו רבן יוחנן זכאי מהצאצאים של סעיר. עכשיו נראה קודם מה רבן יוחנן מראה מכאן לצדוקי ורק אחרי זה נראה איך הוא הגיע לזה. בתורה יוצא שיש את סעיר, הבן שלו זה צבעון והבן שלו זה ענה. כלומר ענה הוא הנכד של סעיר. ובכל זאת התורה קוראת לענה לא נכד אלא בן של סעיר. לומד מכאן רבן יוחנן בן זכאי שהתורה מתייחסת לנכד כמו הבן לעניין ירושה. כלומר כמו שאמרנו לא רק היורש יורש את הנפטר, אלא גם כל הצאצאים שלו הם נכנסים תחת היורש. וממילא לעניין שלנו, מבין רבן יוחנן בן זכאי שזה לא משנה אם זה בן של בן או בת של בן, שניהם נכנסים תחת הבן, לכן שניהם יקדמו לבת של הנפטר. זה הראיה הראשונה של רבן יוחנן בן זכאי, אבל הצדוקי הזקן לא מקבל את זה, רשב"א מסביר כי הוא אומר לו אני יודע שבן של בן, אבל תוכיח לי שגם בת של בן קודמת לבת, כלומר לא מקבל את מה שרבן יוחנן הבין שזה לא משנה אם זה בן או בת של הבן. אז רבן יוחנן בשורה הראשונה בקופת הציין מסכים להביא עוד הסבר, ורשב"א אומר שגם לפי רבן יוחנן ההסבר הראשון כנראה לא היה מספיק טוב, ועכשיו הוא הולך להביא את התשובה האמיתית. אבל לפני שנראה את התשובה האמיתית, נחזור לרגע אחורה, נראה איך הגיעו לזה שענה הוא באמת הנכד של סעיר. כתוב בתורה שלסעיר היו ארבע בנים, לוטן, שובל, צבעון וענה. מיד אחרי זה כתוב שהבנים של צבעון הם איה וענה. כלומר, ענה הוא גם אח של צבעון, הבן של סעיר, והוא גם הבן של צבעון. איך הוא יכול להיות שניהם? בהנחה שמדובר באותו אחד. למה אנחנו מניחים שמדובר באותו אחד? כי כתוב על ענה, כשמתואר שהוא הבן של צבעון, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. מה זה הוא ענה? הוא אותו ענה שהרגע דיברנו עליו שהוא גם הבן של סעיר. אז בכל אופן, ענה הוא גם הבן של סעיר, לכאורה, וגם הבן של צבעון. איך זה יכול להיות? מסבירה הגמרא שצבעון בעל אמא שלו, וממנה הוא הוליד את ענה. אז יוצא שענה הוא הבן של צבעון, הנכד של סעיר, אבל הוא גם אח של צבעון דרך האמא. בכל אופן לענייננו מה שחשוב זה שהוא הנכד של סעיר, ובכל זאת התורה קוראת לו הבן של סעיר, כי כמו שאמרנו לפי רבן יוחנן בן זכאי, הנכד מחליף את הבן בירושה מהאבא. אז זה היה ראיה ראשונה, אבל כמו שאמרנו, הזקן הצדוקי לא משתכנע, ורבן יוחנן בן זכאי בשורה השנייה בקופת ז' עמוד א' מביא ראיה שנייה, שהיא דוחה את הקל וחומר עצמו. מה הצדוקים אמרו כקל וחומר? אם הבת של הבן של הנפטר יורשת את הנפטר, כל שכן שבת של הנפטר שהיא קרובה יותר, היא גם תירש את הנפטר. אומר לו רבן יוחמן הזכאי, אני אביא לך ראיה שבת של בן יותר חזקה גם לשיטתכם. ואז ממילא כבר לא תוכל לעשות קל וחומר. הרי אם לנפטר יש גם בנים ולא רק בנות, אז גם אתה מסכים שבת לא יורשת כשיש בנים, כי זה הרי כתוב בתורה במפורש, וגם הצדוקים הסכימו למה שכתוב בתורה, ולעומת זאת, בת של בן כן תירש גם כשיש עוד בנים, כי היא מחליפה את אבא שלה הבן. כלומר, אתה רואה שהבת של הבן של הנפטר היא יותר חזקה מהבת הישירה של הנפטר. ממילא אי אפשר לעשות קל וחומר שאם היא יורשת, גם הבת הישירה תירש. ומכאן אתה גם לומד שזה לא תלוי במרחק של הדורות מהנפטר, אלא בצינור שמחבר את אותו אדם אל הנפטר, ואותו בת של הבן היא מבחינתנו מחליפה את הבן שהוא אבא שלה. ולכן היא קודמת לבת של הנפטר. רשב"ם אגב מביא ראיה לזה שבת של בן יורשת יחד עם הבנים מבנות צלופחד, שכתוב שם שהם ירשו במקום צלופחד אבא שלהם, יחד עם האחים של אבא שלהם, את הסבא חפר. כלומר, בנות של הבן יורשות גם כשיש עוד בנים, הן מחליפות את אבא שלהם. אז זה היה נושא שני. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית בקופת זין עמוד א', הגמרא מסיימת את הנושא הזה בסיפור שקרה בספר שופטים. אחרי שבני ישראל נלחמו עם שבט בנימין, אחרי הסיפור של פילגש בגבעה, אז נשארו מבני בנימין רק 600 גברים בכל השבט. עכשיו, כל הנחלה של שבט בנימין התחלקה על ידי ירושה בין אותם 600 פליטים. אז כיוון שהיו כל כך קצת אנשים, יוצא שכל נחלה הייתה מאוד גדולה. ועכשיו, אם איכשהו בנות ירשו, או שבת ירש את אבא שלה, או שבת של בן של נפטר תירש את הסבא, ואז אותם בנות יתחתנו עם מישהו משבט אחר, כי הרי זה מותר אחרי דור המדבר, אז יוצא שמעבירים לשבט האחר נחלה מאוד גדולה. אז מה עושים? אז מסבירה הגמרא את הפסוק הבא, ויאמרו ירושת פלטה לבנימין, ולא ימחה שבט מישראל. כלומר, הבייטין של אותה תקופה עשה תקנה, שלמרות שבדרך כלל הבת של הבן יורשת כמו הבן, באופן זמני הם ביטלו את הדבר הזה, שרק הבנים ירשו ולא הבנות של הבנים. למה? כי הם לא רצו שבנות ירשו ואז יתחתנו עם שבטים אחרים ויעבירו נחלה לשבטים אחרים. אמנם אם היו רק בנות כמובן שהם ירשו, אבל בשביל להציל את הנחלה של שבט בנימין רצו לצמצם את זה כמה שיותר. איך הם רואים את זה בפסוק? בפסוק כתוב ויומרו ירושת פלטה לבנימין, כלומר ויומרו בני ישראל שהירושה של הפלטה היא תהיה לבנימין. והיא לא תיסוב לשבטים אחרים, וככה, ולא ימחה שבט מישראל. ששבט בנימין לא ימחה מישראל. בכל אופן, זה היה רק תקנה זמנית, אבל באופן קבוע, הבת של הבן של הנפטר יורשת כמו הבן עצמו של הנפטר, בניגוד לדעת הצדוקים, והגענו לשורה השמינית בקופתת זין עמוד א', למדנו שבירושה בודקים את כל הירושים ואת הצאצאים שלהם, כלפי מטה, אחרי זה עוברים לאבא ולאבא של האבא, וכן הלאה עד ראובן אפילו, וגם אצלם תמיד בודקים את כל הצאצאים כלפי מטה, וממילא גם למדנו שהבת של הבן של הנפטר קודמת לבת הישירה של הנפטר כל טוב.